אני אוהב כל כך את הסיפור הזה שסיפר המנוח מר יהודה אבנר, זכרונו לברכה, מי שהיה אחד מיועציו של ראש הממשלה לוי אשכול, זכרונו לברכה. והוא מספר שפעם הוא הצטרף עם ראש הממשלה לנסיעה לפגישה מאוד חשובה וגורלית עם ראשי ממשלות ומנהיגים של מדינות אחרות, ועל סדר היום היו דברים גורלים שהיו נוגעים לכלל האומה. נו, באמצע הנסיעה פונה לוי אשכול אל הנהג שלו, שמו היה מוישה. לוי אשכול והנהג שלו דיברו ביידיש עסיסית מהשטטל. לוי אשכול אמר לו, מוישה, תגיד לי, מה אתה חושב על המצב במדינת ישראל? נו, מוישה הבין שהוא מדבר עם ראש הממשלה, הוא עסוק, הולך לפגישה חשובה, אומר, כבוד ראש הממשלה, הכל בסדר. לוי אשכול אמר לו, מוישה, זוג מדאמס, תגיד לי בכנות, באותנטיות, מה אתה חושב באמת על המצב במדינה שלנו? מוישה אומר, כבוד ראש הממשלה רוצה לשמוע? כן, ודאי. אז אני אגיד לכבודו האמת, המצב פה על הפנים, ומוישה מתחיל להתעונן ולמחות ולצעוק על כל הבעיות והאתגרים הקיימים במדינת היהודים. פה יש שחיתות, פה יש בלגן, פה יש אי תפקוד, פה יש פוליטיקה זולה, פה יש פרוטקציה, פה בכלל לא יודעים מה עושים. ראש הממשלה מקשיב לכל מילה שיוצאת מפי הפה של הנהג של מוישה, כבר הגיעו למקום. המנהיגים וראשי הממשלות ממתינים, אבל מוישה עוד לא גמר את ההרצאה שלו במכונית. עד שלבסוף לוי אשכול אומר לו ביידיש, אומר מוישה, יחזוק דיצו, אני מבטיח לך, עוד יהיה מאוד מאוד טוב פה במדינה שלנו. אחר כך יוצא להפגישה עם המנהיגים העולמים, ואומר אבנר, זה היה רגע מיוחד, ראש הממשלה מתאחר לפגישה עם מנהיגים עולמים, כי הוא מקשיב להשיחה השותפת, להרעיונות הפוליטיים והחברתיים של מוישה, הנהג שלו. ואני נזכר בסיפור הפיקנטי הזה, כשמתבוננים לכמה רגעים, על הדו-שיח המיוחד שקורה בפרשת יתרו בין משה רבנו ויתרו חותנו. ויהי במחרת כותבת התורה, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עשה לעם, ושאל לו, מה הדבר הזה שאתה עושה פה? מדוע אתה יושב לבדך? וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד עורף. מה קורה פה? אז משה מסביר לחותנו יתרו, והוא אומר לו, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר, הם מגיעים אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו. כל מבוכה, כל אתגר, כל ויכוח, כל בעיה, כל מריבה, הם מגיעים אליי, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורתיו. מה עונה לו חותנו יתרו? ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר. לא תוכל עשהו לבדך. משה, חתני היקר, אין פה אסטרטגיה שיכולה להתקיים לנצח. זה לא ילך, זה לא יכול להימשך ככה. אתה תשתגע, הם ישתגעו, אתה תתייעף, הם יתייעפו, כולם ירכבו פה, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. משה רבנו, שמע בקולי יצחק, עכשיו מגיע הזמן, איך שקוראים אצלנו באנגלית, to delegate. אתה צריך להציל סמכויות. אתה יכול ללמד תורה לעם, אבל אתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, ירי אלוקים, אנשי אמס, אנשי אמת, שונאי בצע. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, והם ישפטו את העם בחלט. הדבר הגדול יביאו אליך, אבל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מאליך ונסו איתך. משה, בקיצור, אתה צריך עזר. אתה צריך להעביר סמכויות לאנשים אחרים שיכלו לנהל את האומה הענקית הזו ביחד איתך. אם את הדבר הזה תעשה ויכול תעמוד, וגם כל העם על זה על מקומו יבוא בשלום. והסיפור נגמר במילים אלו, וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ופה בחצי ריבוע, לפני שאנחנו ניגשים לניתוח עצם הסיפור והדו שיח ביתרו בן משה, אני חושב שיש פה מוסר השכל נפלא. אני יכול רק לדמיין לעצמי מה היה קורה, אולי בחברה או בקהילה או בארגון אחר, עם מישהו מבחוץ, לא יהודי, כהן מדיין, יתרו, ועוד מהמשפחה, מגיע לתוך החברה, רואה מה שקורה, הוא מתחיל לתן עצות, אומר, זה לא טוב, נבול תיבול, כולם יגמרו פה, זה לא יכול להימשך. האינסטינקט הטבעי זה להגיד לו, תשמע ידידי, תבוא, תהנה, תסתכל, תלמוד, אנחנו לא צריכים עצות ממך, אתה רוצה לתן עצות? לך לשלום חזרה למקומך, תהיה כהן מדיין, הוא אפילו לא יהודי, הוא לא חלק מהחברה, הוא לא היה ביציאת מצרים, הוא לא חלק מכל החוויות, מה הוא נכנס פה, הוא מתחיל לתן עצות? אבל ברוך השם, משה רבנו לא התנהג ככה. וישמע משה לכל חותנו. למה? איך אמר אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר החמישי לבית חב"ד, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על גובה האמיתי. זה דבר מבורך מאוד, לשמוע ביקורת ממישהו שמגיע מבחוץ, מישהו שלא חלק מהמצב בפנים. כי לפעמים, אולי לא תמיד, אבל לפעמים, אפשר ללמוד ממנו דברים גדולים. לא צריכים לפחד לביקורת, לפידבק, למישהו, לפידבק שמגיע ממישהו בחוץ. אבל בוא נחשוב עכשיו על עצם הסיפור. מה חשב משה באמת? האם הוא באמת זקוק לחתנו שיגיע ממדיין ויגיד לו, תשמע משה, יש פה 3 מיליון יהודים, אתה לא יכול לטפל בכל בעיה לבד. האם באמת משה רבנו היה זקוק להעצה הגאונית הזו מחותנו? הרי זה דברים פשוטים ובסיסים בכל משרד, בכל מפעל, בכל ממשלה, בכל ארגון, בכל בית ספר. מה חשב משה? שהוא לא ימוק? שהוא לא ירקב? שהוא לא ייבול? הוא חשב שהוא לא יתייף? להיות אחראי לבד על כל עם ישראל שמנתה כמה מיליוני אנשים, נשים וטף? תשארו לעצמכם, אם אתה היית מקבל ביום 3 מיליון אימיילים שאתה צריך לענות לבד, לא היית משתגע? לא נגיד 3 מיליון, אפילו אם אתה היית מקבל כל יום 10,000 אימיילים ביום שאתה צריך לענות עליהם, הרי זה בלתי אפשרי לחלוטין. מה החידוש הגאוני פה של יתרו? מה חשב משה? ובפרט שמשה רבנו גדול, הוא גדל בארמון משגשג, בארמון מצליח. פרעה היה אז משל בכיפה סופר פאוור של העולם. הוא הבין הפירוש של העברת סמכויות, הצלת סמכויות. ואם באמת היה למשה חשבון איך לנהל את המצב, אז מדוע הוא לא אמר לי, לא, תשמע, אתה לא מבין בדיוק, יש פה אסטרטגיה, יש פה חישובים, אני יודע מה אני עושה, זה בסדר גמור, אני מכבד את השיטה שלך, אבל לא צריך להתערב. פה, מוריי ורבותיי, רואים אנו איך נבנתה היהדות. מהם היסודות של האומה שלנו, של המסורה שלנו, של הדת שלנו. איך נבנתה בניין ממלכת היהדות בדור הראשון של עם ישראל, ומה היו האינסטינקטים הטבעיים של מנהיג האומה, משה רבינו. וכדי להבהיר את הדברים, בואו נתבונן בסיפור שני, שנכתב בתורה לאחרי הרבה פרשיות בספר במדבר, בפרשת בהעלותך. משה רבינו אז טוען שבאמת מסע העם מאוד כבד עליו. הלחץ לא יאומן. הוא אומר למשה, הוא אומר לאלוקים, אני כבר לא יכול. הרגני נו הרוג ולראה ברעתי, כבר אי אפשר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה צריך 70 סקנים. 70 סקנים שיעבדו ממש ביחד איתך, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ובאמת משה ממנה 70 מנהיגים דגולים, אנשי רוח, בעלי רוח הקודש, שיכולים להתנבא, והם נעשים הסנהדרין הראשון של 70 סקנים נביאים ביחד עם משה רבינו. אבל פתאום קורה משהו נפלא. יש שני חבר'ה, אלדד ומידד, שמתחילים להתנבאות במחנה, והם לא היו אלה שהוזמנו לחבורה הפנימית של הנביאים ביחד עם משה. אז מה קורה? יהושע בן נון משרת משה הנאמן. ויען יהושע בן נון משרת משה לבחורה, ויאמר, אדוני משה, כלאם, תכניס אותם לכלא. תיפטר מהחבר'ה האלה. האלדד ומידד פה ישברו את כל המצב. לא תהיה פה הנהגה מושלמת. ויאמר לו משה, המקנא אתה לי, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. אתם שומעים המילים של משה רבינו לישוע בנו? אתה מקנא עבורי? אתה צועק שאני צריך להכניס אלדד ומידד בכלא? למה? כי הם מהווים סכנה להנהגה שלי? להממשלה שלי? פה אני אסביר לך את החזון שלי. החזון שלי הוא מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. אני רוצה שכל יהודי ויהודי יהיה נביא. מה זה נביא? נביא זה בן אדם שמתחיל לזהות את עצמו או את עצמה בתור צינור של האור האינסופי הנובע בנשמתו או בנשמתה. מה זה נביא אם זה לא שבן אדם מבין באמת מי הוא או מה היא צינור להתגלות האינסוף בעולמנו? מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. זוהי ההבנה, זוהי ההשקפה העומדת מאחורי ההנהגה הזו של משה רבינו בפרשת יתרו, שהוא יושב לבד ומלמד תורה לכל יהודי ויהודי בלי הפרש, והוא עונה לבד לכל שאלה, לכל מבוכה, לכל אתגר, לכל ספק הצמח בליבו ובמוחו של יהודי. משה הוא מסמל אותו פסוק נפלא בספר איוב פרק למדלת, אשר לא נשא פני שרים ולא ניכר שואה לפני דל, כי מעשי ידיו כולם, או כפי שאומרים בתפילות שלנו, השווה ומשווה, קטון וגדול. משה רבינו מאמין בכל דימי נפשו שכל יהודי יכול וצריך ללמוד תורה ישר, פנים בפנים, מאת משה רבינו עצמו. כמו שבמעמד הר סיני כל יהודי היה שם, פנים בפנים דיבר השם עמכם. עכשיו ישליח השם, נביא השם. משה קיבל תורה מסיני, הוא המקבל הראשון מאת בורא העולם ומנהיגו. הוא יכול וצריך להעביר את המורשת הזו, את המסורה, את הרעיונות התורניים, את המדריך של התורה. התורה היא הרי הדיפטרטראות, הבלופרינט של בורי העולם, איך לנהל חיים מלאים משמעות, מלאים עושר פנימי וחיצוני, מלאים עושר ושמחה פיזית ופסיכולוגית ורוחנית. בעולמו של משה רבנו אין דבר כזה. אתה יותר מדי פשוט, אתה יותר מדי מרוחק, אתה לא כל כך חכם, אתה לא כל כך אינטליגנטי, אין לך פרוטקציה, אתה לא מגיע ממשפחה מפוארת. משה רבנו מסמל אותם דברים נשגבים, שחכמנו זל אומרים בהספר במדרש תנא דבי אליהו רבה, מאליהו הנביא פרק ט', מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ. בין ישראל, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כן רוח הקודש שורה עליו. או כפי שהנשר הגדול, רבינו מוישה בן מאמון, הרמב״ם כותב בספרו יד החזקה בהלכות תלמוד תורה פרק שלישי, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. כתר כהונה, כותב הרמב״ם, זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד, כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר מורשה קהילת יעקב. כל מי שיצא יבוא ויטול. וממשיך הרמב״ם ואומר, ואל תחשוב שהכתר הזה נמוך יותר מהכתרים האחרים, להפך, בי מלאכים ימלכו, הכתר הזה נעלה אינסופי מכתר כהונה ומכתר מלכות. משה רבנו אומר לחתנו משהו אפילו חזק יותר. הוא אומר, אפילו כשמגיע לכל מיני משפטים ודיונים פנימיים, בין משפחות, בין שכנים, בין שבטים, מריבות בעניינים פיננסיאליים, עניינים כספיים, לי יש זמן לכל יהודי באשר הוא שם. אין דבר כזה שתהיה ליהודי שאלה, ספק, בחיים, בחיי משפחה, בחיים האישים, בחיים הנפשיים, ושהוא יחשוב שהוא לא יכול לבוא אליי, הוא צריך ללך למישהו קטן יותר. לא תהיה מציאות כזו שיהיה יהודי שהוא יחשוב, אני יותר מדי קטנצ'יק. ללך להטריח את משה רבינו, שלקום נביא כמשה, אשר ידעו השם פנים על פנים. הרמב״ם כותב עליו, מבחר מן האנושי, זה שהשם בחר בו להיות רואה ישראל, ראיה מהמנה. אני אלך ואשגע אותו. מה אני? מי אני? אני קטנצ'יק. אני קטנצ'יק. ואפילו אם אני לא כל כך קטן, אבל השאלה שלי היא טיפשית, פשוטה. אני יכול ללך פה, להרב, פה בשכונה שלי, אפילו למישהו אחר, והוא יענה לי. משה רבנו אומר לו, אין דבר כזה. לי יש זמן לכל יהודי, וכל יהודי יכול וצריך להגיע עם ספקותיו אליי. ועוד יותר משה רבנו מראה לנו, אחד מהבעיות הגדולות במנהיגים, זה שהרבה מהאינפורמציה, מה קורה בתוך העם, מגיע להם על ידי פילטרים, על ידי גבאים, על ידי אלה שמנהלים את החצר, על ידי מזכירים, על ידי משמשים. אין להם מגע ישיר עם העם. ולפעמים, לא תמיד, ולפעמים, הפילטרים האלה כבר עושים כמה שינויים באינפורמציה. אולי יש לה גבא איזה אג'נדה, אולי יש לו איזה דרך חשיבה, אפילו אם הוא בן אדם טוב, אבל יש לו הדרך איך שהוא ראה דברים. ופעמים רואים שיש מנהיגים, אנשים טובים, אנשים דגולים, אבל הם ממש לא יודעים, הם לא מודעים מה שקורה בכנות בתוך העם. כי המזכירים שלהם בוחרים איזה אינפורמציה כן מגיע ואיזה אינפורמציה לא מגיע. ואחר כך המנהיג יכול לצאת בהכרזה פומבית, הוא אפילו לא יודע הפרטים מה שקורה בתוך העם. כשהייתי ילד אני ראיתי פעם משהו, וזה ממש נחקק בלב שלי. הרבי מלובביץ' יצא מחדרו ב-770 רחוב איסטן פארקווי בברוקלין, ניו יורק. היה יהודי, הכרתי את היהודי הזה, רחמנא ליצלן, הוא היה מטורף, הוא יצא מדעתו. הוא היה ככה, היה מלא אתגרים נפשיים. הוא ראה את הרבי, ואני זוכר את זה ממש, אני יכול לראות את זה כשאני מספר את זה. והיהודי הזה מוציא מכתב מחיקו, ומושיט את ידו לתן המכתב לרבי מלובביץ'. אחד מהמזכירים של הרבי עמד שם. אז הוא הושיט את ידו לתפוס את המכתב מהיד של המושיט הזה, ואני הבנתי לרוחו. הוא הבין מיד שהיהודי הזה במכתב יכול לשגע את הרבי מלובביץ', לספר לו כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו, או שרק נבראו בהדמיון שלו, בחלום שהוא חלם על אחרים, והוא רצה למנוע מהרבי ההתעסקות הזו. אבל הרבי הושיט את ידו הקדושה לקח את המכתב, ואחר כך ראיתי איך שהרבי פנה למזכיר הזה, והוא הסתכל עליו בצורה חדה כזו, כאילו להגיד לו, בבקשה, לא להתערב בנקודה זו. אולי כוונתך לטובה, אבל לא להתערב. היה מסר כל כך פשוט וחזק. מנהיג אמיתי צריך שיהיה לו מגע ישיר עם כל בן אדם ואדם באשר הוא שם. משה רבנו אומר, אני לא רוצה שיהיו פילטרים ביני ובין האומה. לא ממני להם ולא להם אלא. אם יש לו יהודי בעיה, מאיזה עניין? הוא יוכל להרגיש חופשי להגיע אליי, למשה רבנו, לבן אדם על הטאפ. מי ייתן כל עם השם נביאים. אין פה סדר עדיפויות, הוא כן יכול, הוא לא יכול. ועוד זאת, מלמד משה רבנו לחתנו ואלינו. יש הלכה בשולחן ערוך מהגמרא, שאצל דיין לעולם יהי אצלך דין פרוטה כדין מאה. אם שני בני אדם מגיעים לרב, לדיין גדול, לבדין, והוויכוח זה אולי על $1,000, $1,000. אוקיי, ביג דיל, $1,000 לא סוף עולם. אבל אם מגיע דין משפט על $1,000,000, זה כבר סיפור אחר. אומרת התורה, לא, זה לא כך. אצל אלוקים, השוב ומש וקטון וגדול. דין פרוטה זה כדין מאה. משה רבינו אומר לי, חותנו, אתה צריך להבין. אני לא עושה חישובים. הבן אדם הזה מנהל מפעל גדול, יש לו מיליון בהימות במדבר, כשיש לו ויכוח עם הגיס שלו, אני אטפל בזה. אבל הנודניק הזה, הפושט הזה, השנורר הזה, מה? מדובר על חצי שקל? צריכים לערב אותי? משה רבינו אומר, זה לא הולך כך. בעולמו של האלוקים, כל נקודה ונקודה של החיים של כל בן אדם בן אדם חשובה, נחוצה. היא חלק מהמערכת הכללית של הבריאה. ולכן, דין פרוטה כדין מאה, גם הבעיות והאתגרים של יהודי פשוט אצלי, נחשבים כמו עירויים שמיימים, גדולים, ענקים, הנוגעים לכלל הומה. ואפילו כשיתרו אומר למשה, זה אי אפשר. נבול תיבול, אתה וכל העם. אתה צריך להתפשר. אומרת לנו התורה שמשה רבנו, לא הגע את הרעיון הזה. וגם עם היהודי לא הגע את הרעיון הזה. הרעיון הזה הגיע מחוץ לעולמה של היהדות. אהרון הכהן, חכמי הומה לא יכולים להגיד למשה, משה רבנו, תשאל את אלוקים, זה לא אפשרי. אתה לא יכול לנהל את כל הביזנס הזה לבדך. אתה צריך איזה, צריך להציל סמכויות. זה היה צריך לקנות מחוץ של עולם היהדות. למה? כדי להפגין לנו, ללמד לנו לנצח, שזוהי פשרה. נכון, פשרה נחוצה. לפעמים צריכים להתפשר כדי שהדברים יתקיימו באופן פרקטי, כדי שלא יהיה נבול תיבול. אבל אפילו אז צריכים להבין, לא ליתן להפשרה לכבוש את המודעות. מה זה עם ישראל? מה זה תורת ישראל? מה זה מסורת ישראל? מה זה אלוקי ישראל? צריכים דרכים פורמליים לעבוד בעולם פרקטי. ממנים שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שיהיה עזר. הוא מציל סמכויות כדי שאחרים יוכלו לעזור למויש רבנו בהנהגת העם. אבל לא לערב ולהתבלבל בין הדרכים הפורמליים הפרקטיים כדי לעזור למצב. ולא לשכוח לרגע את המהות האמיתית, את המסר האמיתי של היהדות, שמתבטא באופן הכי בולט בסיפור במדרש רבה פרשת צו. אחד מגדולי הדור היה יהודי בשם רבי ינאי. רבי ינאי, מספרים חז"ל, רואה יום אחד יהודי לבוש ממש באופן מכובד. הוא היה נראה כמו תלמיד חכם גדול. הוא אומר לו, אולי תכבד אותי ותבוא לארוחה אצלי. יהודי אומר, מה כוודאי? מגיע לביתו של רבי ינאי, מתחילים לאכול. רבי ינאי מתחיל לשחח איתו במקרא, בחומש, בתנ"ך. לא יודע מילה. במשנה, לא יודע מילה. באגדה, הוא לא יודע מילה. ממש התגלה לבושתו של רבי ינאי, שהוא הזמין לביתו יהודי שממש לא היה לו שום שיח ושיג ביהדות. עם הארץ במלוא מובן המילה, שזה לא היה הדרך של רבי ינאי. הוא עירך אצלו תמיד תלמידי חכמים. חשב, אולי יכול לברך ברכת המזון, רק זה? אומר, אולי אתה יודע לברך? הוא אומר, יאנה יברך בביתו. לא אומר רב יאנה, שיאנה יברך בביתו. אז רב יאנה אומר לו, אתה לא יודע לברך, אבל להגיד מילים, מילה, מילה, מילה אחרי, אתה כן יכול להגיד. הוא אומר, כן, אני יכול לחזור מה שאתה אומר. אז אומר רב יאנה אלו, תגיד לאחרי מילה, אחרי מילה, תגיד המילים האלה. כלב אכל לחם בביתו של ינאי. מספר המדרש, היהודי הזה תופס את רבי ינאי ואומר, מדוע גזלת ממני הירושה שלי? רבי ינאי אומר, אני גזלתי ממך ירושה שלך? מתי? לא מכיר אותך. הוא אומר, יום אחד עברתי על יד חדר, עברתי על יד בית ספר של ילדים ושמעתי איך שהם אומרים ביחד פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה של משה נתן לנו היא ירושה לקהילת יעקב. אני לא מבין, לפי דעתך הפסוק היה צריך להיות כתוב ככה, מורשה קהילת ינאי. לא כתוב קהילת ינאי, כתוב מורשה קהילת יעקב. אל תגזול את הירושה ממני. ורבי ינאי, גדול הדור, הבין שהוא טעה. ושאל את היהודי, במה זכית? והוא אומר, אף פעם לא העלפתי מישהו, אפילו אם הוא גינה אותי. ואף פעם לא ראיתי שני אנשים מתקוטטים, ולא עשיתי שלום ביניהם. התורה שייכת לכל עם ישראל, לכל יהודי. המשנה הזו תמיד מעוררת בי איזה עריצות ושמחה. משנה במסכת עדיות, פרק א', משנה ג', גדולי הדור כמאה שנה לפני חורבן בית שני חולקים ביניהם איך עושים מקווה, איזה מים עושה מקווה כשר, איזה מים עושה מקווה פסולה. יש השיטה של הלל, יש השיטה של שמאי, יש השיטה של חכמים. ומי עושה הפסק? מי מחליט? אומרת המשנה, באו שני גרדיים משער האשפות שבירושלים. שני יהודים, אורגים פשוטים, משער האשפות. והם מסרו עדות ששמעו משמעיה ואבטליהם. שלושת לוגים מים פוסלים את המקווה וקימו חכמים את דבריהם. ללמדך, אין היררכיה ביהדות האמיתית. בתורת אמת אין היררכיה. כל יהודי שייך למשה, כל יהודי שייך לתורה. כל נקודה ונקודה של חיי כל יהודי נוגע למשה רבנו, כי זה נוגע לאלוקים. עד שמגיע הזמן שהנביא ירמיה אומר עליו בפרק למד א', ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אני גר במונסי בניו יורק, ופה בשכונה שלי גר יהודי בין 70 לאריכות ימים ושנים טובות, שמו מר קאץ. יהודי נחמד, הוא גדל בברוקלין ניו יורק בשכונת קרון הייטס. ובכל שבת בבוקר הוא היה הלך לבית כנסת שלו ונפגש עם הרבי מלובביץ' שהיה יוצא מהבית שלו בשבת בבוקר לערך 10 דקות לפני 8 בבוקר כדי ללך לבית כנסת שלו. והילד הזה, שהוא לא היה שייך לחסידות חב"ד בכלל, הלך לבית הכנסת שלו. וזה היה בשביל הילד הזה רגע מאוד אינטימי. הוא היה מאחל להרבי שבת שלום, והרבי היה מאחל לו שבת שלום. והוא מאוד אהב את הפגישה השבועית הזו. אז הוא התחיל לעמוד אצל ביתו של הרבי, היה ממתין עד שהרבי יצא, ב-10:08 בבוקר, הרבי ירד מהמדרגות, ראה את הילד, הם איחלו אחד לשני שבת שלום בחיוך, בחום, באהבה, בחיבה. הרבי הלך לדרכו, והילד הזה, הקץ, הלך לדרכו. יום אחד התחילו בחורים מהישיבה ללוות את הרבי מלובביץ' שלא ילך ברחוב לבד. ובשבת בבוקר הם מגיעים להבית, עומדים קצת מרחוק כדי ללוות את הרבי כשהוא הולך לבית כנסת שלו 770. הרבי מלובביץ' היה גר ברחוב פרזידנט בניו יורק וברוקלין, אם אתם מכירים את הגיאוגרפיה, והולך כמה רחבות עד לבית הכנסת שלו 770 שדרת איסטן פארקווי בברוקלין. והבחורים האלה רואים הילד ממתין ליד ביתו של הרבי, הוא מאחל שבת שלום והרבי מאחל לו. אז מיד כשהרבי מתחיל ללך רגלי לבית הכנסת, הם רצים על הילד הזה ומתחילים להוכיח אותו ואומרים לו, תשמע, הרבי מלובביץ' עסוק יומם ולילה בצרות עם ישראל, מקבל מאות מכתבים ביום, ממש ישן כמה שעות ביום, אין לו שום זמן לנשום. יש לו כמה דקות שהוא לבד, שלא מבלבלים אותו, שלא מתערבים איתו, שלא מתחילים לשחק איתו. מה אתה צריך לגזול את הדקות האלו ממנו? שיצא מהבית לבד, שילך לבית הכנסת לבד. זה לא מקום להיפגש עם הרבי. הילד הזה הרגיש ממש נעלב. הוא חשב שזה רגע כל כך יפה ואינטימי, ופה הם מעליבים אותו. ופתאום, הוא אומר, הרבי שכבר היה באמצע הדרך, חוזר על עקבותיו, וחוזר על הבית, ופונה לילד, ושאל אותו, מה הם אמרו לך? אז הילד הזה אומר, הם אמרו לי שאני מבזבז את זמנו היקר של הרבי, ואני מטריח עליו, ושאני לא אעיז לבוא פה על הבית בשבת עוד. והרבי מסתכל עליי ואומר, לא, הם טועים. אני דווקא אוהב מאוד את הרגעים האלה איתך. אני דווקא מייקר מאוד את ההזדמנות לאחל לך שבת שלום ולקבל ממך ברכה לשבת שלום. אני מבקש ממך לא להפסיק להגיע פה. תמשיך להגיע בכל שבת ושבת. ואחר כך הרבי מלובביץ' פונה לבחורים ואומר, בבקשה, לא להתערב בעניינים שלי. מאחל לי שבת שלום, והוא הולך לבית הכנסת. נו, הוא אמר לי, אז הוא אמר לי, בשבת הבאה אני חוזר. אני חוזר ב-10:08, אני חוזר למקום שלי, ומה אני רואה? אני רואה שהרבי כבר יצא מהבית שלו, וממתין עבורי. ואז הבנתי, הוא חשש שאולי אני אהלב מהביזיונות ומהמוסר מדברי התוכחה. ולמרות מה שהוא אמר לי, אולי אני אחשוב לא להגיע, אולי אני ככה אהיה מסופק כן או לא. הוא יצא מהבית מוקדם יותר כדי שהוא יוכל לתפוס אותי ולא לאחר אותי, והוא המתין עד שהגעתי. ואז החל לי שבת שלום בחום ובחיוך ובאהבה ובחיבה, והלך לבית הכנסת. כך היא דרכה של תורה. כך היא דרכה של מנהיגי תורה. Kachi darka shel kol Yehudi tzadik b'meshech kol hadorot. Bracha, ichul, b'gisha, sicha, limud. Afilu im yelet katan. Chashuv, kemo sicha, im hagadol shebigdolin. Hamekaneatali umi ten kolam Hashem neviim ki ten Hashem et ruchah alayhem.